אנחנו אז קראנו את השורות הראשונות של השם טוב נרשת החנמי, והתלבטנו מאוד לכותרת כללית לכל תקופת הבגרות, או לראות כאן אולי איזה משהו גם קשור לשלב ראשוני בתוך כל תקופת הבגרות. אנחנו נקרא שיש כאן איזושהי אמירה מאוד מאוד בשלב שדורשת שלב שבו המחשבה מתעסקת רק בתוארי החיזיון מצד יחוסם לה, שזה בעצם קצת איזשהו תשובת המשקל, איזשהו ניגוד למה שבתקופת הילדות הכל היה בלוע בעצם. אז יש איזשהו שלב בהתפתחות שמצריך דווקא התרכזות יתרה דווקא בעולם הסובייקטיבי, בתוארי החיזיון מצד יחוסם לה. כמו שאמרנו שבצורה בריאה זה לא אמור לסתור את היחס אל עצם, אבל זה מצריך הרבה מיקוד והקשבה לתהליך הבנייה של האישיות, מה שיכול להתגלות בצורה של טעמי מצוות, כל מה שאדם יש לו גם את האמונה תמימה במקור אלוקי, אבל הוא מברר שבבירורים, מה שאולי כמו שהגמרא אומרת שמעיקר הדת אל אליו שכאביד, ולעולם ילמד אדם תורה שלא נשמע, שזה לא כוונה לא נשמע ממינים חיצוניים, אלא ממקום כזה שבו אדם מאיר את הליכי ההקשבה שלו, את נקודות ההזדהות שלו בתוך הדברים. שזה ודאי שסדרי עבודת השם עוד התפתחו למדרגות יותר גבוהות, יותר מפותחות בעתיד, אבל תהליכי הבנייה הראשונים של הדברים מצליחים הרבה הרבה את בניית הסובייקט, כן, בפנימיות. זה קשור לסוגיית הנסירה, ששם מפרידים את החווה מאדם הראשון, את הנוקבה מהתחורה, את כנסת ישראל מהמקור האלוקי. זה בעצם זה מכונה בניית הנוקבה, כן, בונים את המושג הזה שנקרא כנסת ישראל. תהליך הנסירה, כמו שאמרתי, לא אמור להיות בצורה דווקא של ניתוק מהמקור, אבל תכליתו היא לומר זאת הפעם עצם העצמה ובשם בשרי, בין זה לפי הדרשנות של הרב שהנקבה אומרת בונה מודעות שזו הפעם עצם העצמה, לבין אולי משהו שיכול אולי יותר קשור לפשוטו של מקרא, שהזכר אומר על הנקבה, אבל אומר העצמיות שלי נמצאת בך, כן, וזאת נקרא אישה, כי מי יש לו ככה זו שהיא איש קטן, היא מגלה את האור אלוקי דרך הסדר המיוחד שלה. רמזנו שכמו שגם הרב כותב באורות, שאם המחשבה הילדותית לא תזור במקומה ואת כל המחלות שדבר להם פעם שעברה, אז לפעמים הדבר הזה יתגלה גם באיזשהו צד מסוים קצת חריף כזה של איזשהו הסבת פנים אל מול האובייקטיביות, ולעומת השלב של שנבלד בו אחור באחור, אז כדי לבנות את הדבר שתכליתו בסוף כמובן יחזור להיות פנים אל פנים ויחזרו להיות בשר אחד, והתכלית של הכל היא להתאחד ביחד, אבל זה כן לפעמים בגלל כל מיני סיבוכים שנוצרו באמצע מצריך איזשהו צד מסוים של הקשבה פנימית שלה לעצמה, כמו שאבו כותב באורות הקודש, שיש לפעמים סדרים שהקדוש הוא מעורר אפילו תהליכים של כפירה בעולם, בחינת חרשו נותן לו דמי קולו, כדי שלא תהיה את ההקשבה המפולשה שתבטל את המדרגת האחר. אבל מכאן הרב מתקדם לשלבים נוספים. אומר הרב, אם יהיה החיזיון דבר נעלה ומעומר, מקור שאיננו נשאב ונפסק, כי אם מעיין המתגבר אז תהיה שרויה המחשבה תמיד בנחל הדנים של שיבת אוצרות חיים חדשים קרובים לה המביאים לאורה וצהלה זבחיים ומנוחה. שמענו נראה במשך הפסקה שלא מדובר כאן על חיזיון אחר, יש חיזיון שמורר משהו סיים, יש חיזיון שמורר משהו אחר, אלא אותו חיזיון אם תזהה בו מקור שאיננו נשאר ונפסק כי אם מעיין המתגבר כבר עכשיו אומר שבעצם לעומת השלב הקודם נראה קצת שזה היה מקור שנשאר ונפסק שהיה בו איזה משהו חד פעמי כזה והוא מאבד את הזרימה את ההתחילות המתמדת שלו כי זה השלב הקודם הוא בעצם היה העתקת המרחב האובייקטיבי אל העולם הסובייקטיבי אז שאבנו מהמרחב האינסופי מהמעיין האינסופי אבל העתקנו זה למבנה החיים של של האדם המקבל את הדברים הרב אומר אבל יש איזשהו קשר מיוחד של מקור שהוא מעיין המתגבר אז אומר הרב תהיה שרויה המחשבה תמיד בנחל הדנים של שאיבת אוצרות חיים חדשים קרובים לה המביאים לה אורה וצהלה זבחי מנוחה פשט הדברים וככה זה יהיה גם בהמשך כל האימים יהיו קשורים יותר לאובייקט איזה, מהו החיזיון עם איזה חיזיון היא נפגשת ואז התייחס יותר לסובייקט איך זה מעורר בסובייקט מה התהליכים שזה בונה בתוך הסובייקט וכאילו קודם כל נקרא אפשר השלב הזה שאם הקשר שלה לאובייקט יהיה לא יהיה קשר חד פעמי שהיא שעבה ממנו ותיק את זה אליה אלא הוא יהיה סוג של חדשים לבקרים רבה אמנותיך שכל יום ויום בת כל יוצאת מאה חורב שיש איזשהו נביאה כזאת שאין בה תמיד מרחב אינסופי שמתחדש בה ואין לה מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אז זה מעורר גם במדרגה של הסובייקט שהיא תהיה שרויה בנחל הדנים של שאיבת אוצרות חיים חדשים. זה יעורר בה תנועה של התחדשות, תנועה שכל יום היא לא תהיה זקנה, אלא עוד ניוון בסביבה תהיה מלאת רעננות והתחדשות, והרבה יותר מזה קרובים לה, המביאים לה, הורה וצהלת זיו חיים ומנוחה. יש כאן משהו מאוד מיוחד, שדווקא השלב השני, שהוא בתחילתו הוא עוד יותר התמסרות אל האובייקט, כי אתה מזהה מהאובייקט לא רק את הצד השטחי, החיצוני שאתה רואה בו, מה שישר העיניים והחושים הסובייקטיביים סופגים ממנו, ומלא אתה ישר מעתיק אותו לעולמך, אלא אתה יותר מתמסר אליו, אתה מסוגל לראות בו עומקים על גבי עומקים, אתה נוצר איזשהו קשר עם איזשהו מדרגה אינסופית במידה מסוימת שגנוזה בתוך המציאות האובייקטיבית כי לא רק השטח החיצוני שהמרחב שעומד דרשותי כעת סופג אותו אלא אני מקשיב עמוק עמוק למה שהרבה יותר פנימי שגנוז בו אז דווקא הדבר הזה היה מקום לומר שהוא יחדר ויעצים יותר וישיב אותנו לתקופת הילדות שיש כאן איזשהו שהשלב השני ישיב אותנו לילדות שאתה חוזר יותר לאובייקטיביות הוא אומר לא, אדרבה דווקא השלב הזה עוד יותר מעצים את הסובייקטיביות כי הוא מעורר חיים חדשים קרובים לה זאת אומרת, זה יותר מקרב אותו אל עומק הסובייקט כי השם צלחה ליד ימיניך יש כאן איזשהו במידה מסמת ככל שאנחנו יותר בוקעים לעומק האובייקט אז הסובייקט פתאום זהה בעצמו רובדים יותר פנימיים שקיים בו עד היום את עצמו הוא זהה מאיזשהו מבט חיצוני שטחי דווקא ההפריה ההתבררות המפגש שיש לו עם מציאות שהיא בעצם כל מיני יש במה להתחדש יש בו רובדים על גבי רובדים היא בעצם גם מפגישה את הסובייקט עם איזשהו ממדים יותר פנימיים יותר עמוקים שקיימים בה נמצאנו למדים שבשלב השני אם השלב הראשון היה שלב שהוא קונטרה על שלב האובייקטיביות, שלב שכולו סובייקטיביות, השלב השני הוא שלב שיש בו יותר צד של הקשבה אל האובייקטיביות, ודווקא, עוד מעט ננסה לסך מאיפה הדבר הזה בא, דווקא הדבר הזה הוא זה שמדובב בסובייקטיביות רובדים יותר קריטיים, יותר עמוקים בה, כי נאמר כבר ככה, היא מזהה את עצמה לא בתור שכל, אלא מזהה את עצמה בתור רצון, בתור משהו שיש בו צד חי, צד של, שכל הזמן הולך ומתחדש. אז היא מזהה שאני זה לא רק ההכרות הראשוניות, החושניות, אפילו השכליות הגדרתיות שלי, אלא אני זה המקום המבעה, זה האדם שנאמר אם תבעיון בעיון, זה בעצם המקום שקשור אל הרצון, ואני תפילה, זה בעצם המקום העמוק שהיא פוגשת בעצמה. יש משהו בתהליך הזה שמעבר לפלא המיוחד שבשלב השני דווקא ככל שיש יותר קשר לאובייקט יש יותר התעוררות של סובייקט, אבל יש כאן כמו שאמרתי איזשהו בירור מה בעצם הניע את התהליך. כי כמו שהדברים לכאורה כתובים כאן זה שיש אובייקט גדול יותר שהוא זה שמעורר בסובייקט מדרגות יותר גדולות, אבל כמו שאמרנו הרי לא מדובר על אובייקטים שונים, כן, על מפגש עם דברים שונים, זה מפגש עם אותו דבר שפשוט נחשף בו ממדים יותר גדולים. וכנראה כמו שאמרתי פעם שעברה זה בעצם לא מתחיל מהאם לאז, אלא אולי קצת מתחיל מהאז לאם, מה גרם לאותו מפגש עם אנחנו כבר נקרא לו בשמו הקדוש ברוך הוא, למרות שחשוב להדגיש שבשלב הזה לא הכוונה לקדוש ברוך הוא, הכוונה לזה כל תופעה בחיים שהייתה מדע נפגש, נפגש עם איזושהי מחשבה רוחנית, נפגש אפילו עם איזושהי תופעת טבע מסוימת, שבשלב מסוים פתאום הוא מזהה בתופעת הטבע הזאת, מזהה בממדים קצת יותר מחודשים, הוא רואה את השולחן, פתאום אחרי השולחן הוא מזהה אטומים, פתאום מתוכם הוא מזהה פרוטונים, פתאום מאחורי הוא מזהה אנרגיה. זה גם אפילו כמו שהרב הבטחנו מהתחלה, בכל חיזיון התהליך הזה קיים. אז מה גורם לזה שפתאום האדם מזהה האובייקט פתאום נפגש איתו במקום הזה שהוא מעיין המתגבר? זה כנראה בצורה אמיתית מתחיל לפוך, כי הסובייקט התבגר למקום יותר מפותח והגיע למקום של כמיהה למשהו יותר עמוק, יותר אינסופי שקיים בתוכי. אז אני לא מסתפק בלראות את המציאות רק לפי הצד השטחי שלה, אלא לפי הצד העמוק שלה. אז זה כאילו מתואר כאן שזה אובייקט חדש שהגיע וחסה בסובב דברים חדשים, אבל לכאורה זה מתחיל הפוך. אבל אף על פי כן, אני רוצה לשוב לפשט הפסקה שתלתה את זה באים אז, יש כאן אולי לכן משהו עמוק מאוד מה שהרב אומר, שזה נכון שמבחינת תודעתית זה מתחיל שתודעת הסובייקט התפתחה, האדם התפתח, ופתאום הוא מזהה דברים שהוא לא זהה לפני כן. אבל מה עורר בו את הדבר הזה, וזה חידוש גדול מאוד, שמה שעורר בו את הדבר הזה, כי הקדוש ברוך הוא דופק על האדם, וטובע מהאדם גדל, כי יש משהו במציאות האובייקטיבית, או כן, שכל תופעה תופעה, שכל רעיון בעולם, אבל בעומק עומקים, זה שהקדוש ברוך הוא מקור, מקור הכל, שהוא לא מרפא מן האדם, ומעורר באדם את ה... איזה משהו שבהתחלה הוא עדיין סמוי, אדם עדיין לא ער למה הוא פוגש, אבל הוא מבין שיותר ממה שקריתי לפניכם, כתוב כאן כמו שאומר הכהן הגדול ביום כיפורים, ומזה שיש משהו יותר גדול, וזה מה שהאם הזה, שיש, מכיוון שבמבחינה אמיתית, באובייקט יש משהו הרבה יותר גדול, זה מה שמגרה את הסובב ככה להתבונן עליו, ואז ולאחר כך הוא רואה אותו. אז יש כאן איזשהו הפריה הדדית הזאת שמזינה את שתי הדברים האלה, כן? אבל בעצם הצד האמיתי שחולל את התהליך הזה, כמו שהפסוקים השיר השירים אומרים, אני ישנה ולבי ער, כן? וממשיך הפסוק ואומר, כל דודי דופק פתחי לי אחותי הרעייתי. שמעתי פעם מהרב חנן פורט לצהל שהנשמה מרגישה שאני ישנה וליבי ער, אבל יש בי איזה משהו שמתעורר, אבל הליבי ער, איך הוא ער? בצורה של דפיקות לב, טק טק טק, ובעצם היא מבינה, לא אני התעוררתי, אלא כל דודי דופק, מה שעורר בי כל מיני תהליכים שפתאום יש לי עכשיו איזשהו צמאון, איזשהו רצון להביא דברים מסוימים, זה כי בעצם יש איזה משהו במרחב כן, של אותו דבר שאיתו נפגשתי, שהוא זה שעורר בי את הדברים האלה. אז אני קצת התעכבתי כאן בשלב השני, זה יהיה בעניין אב לכל השלבים שנאמר בהמשך, שבעצם יש כאן בצורה סמויה, מכיוון שהחיזיון עצמו הוא הרבה 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 יותר ממה שאנחנו מכירים אותו, אז שהוא נפגש עם אדם, הוא מסיר את האדם מהאדישות שלו, אז הוא מגלה באדם רובדים סובייקטיביים יותר ויותר פנימיים, וזה נותן לו חוזר חלילה לפגוש את האובייקט במקומות יותר גדולים, וזה חוזר חלילה לאפשר לו גם במודע לזהות בעצמו מרחבים יותר גדולים. ועברנו כאן בעצם מהשלב הראשון, שהוא שלב, כמו שתיארתי, נגיד, השלב השכלי של האדם, השלב שאדם, הגדרתי של האדם, השלב שבו האדם בונה בכלל את הזהות שלו, השלב הראשון זה איזשהו מלחמת העצמאות כזאת, שבו האדם נלחם בכלל על בניית הזהות מי אני, לשלב השני, ששם פתאום הצד הרצוני של האדם, הצד החופשי של האדם מתעורר, כי הוא מזהה במפגשי החיים שאתם נפגש, הוא מזהה בהם חדשים לבקרים, הרבה הרבה גילויים, והם אלה שחושפים בו עצמו את הנקודות העמוקות, את הנקודות היותר פנימיות שבו, הוא אומר, הרבה יותר אני, זה הרצון שבי, מאשר כל ההגדרות השכליות או המסוימות שדקם עד עכשיו הגדרתי את עצמי. ומשיך הרב אומר, ואם יהיה החיזיון נושא כזה, שבכל נקודה שזה יעלה ממנו, ברגש או במחשבה, תהיה מקבלת אל כל טוב ונועם, אל כל עוד ותפארת, אל כל חסד וגבורה, אל כל שכל ואורה, אל כל מה שהוא טוב והוא ניסה, הנמצא בנפש ההוגה והחושב, אז תצא התאמצות טבעית מהצד היותר עליון שבתשוקת הנפש, לסלול מסילות איך להגדיל להתמיד את היחס שבין המחשבה והרגש אל אותו החיזיון שתארם הם כל כך מקבילים אל הצד העליון והיותר טוב שמכיר בו. אנחנו ממשיכים עם זה שהחיזיון עצמו הוא מעורר באדם את התנועה הזאת של תיצא את המצות הטבעית באדם אל מול הדברים האלה, שהיא זאת שתפקח את עיניו לזהות עכשיו את החיזיון בשפה שלישית כבר. לא במקום המוגדר כמו שהיה בהתחלה, לא במקום מלא ההתחדשות של שבשלב השני אדם היה מעלה קורת רוח, אני קצת מחדד, בשלב הראשון שאדם איים עליו שהמציאות כל מיני משתנה, הוא מאוד מאוד היה נוח לו בשלב הראשון כל דבר להגדיר בהגדרה מוצקה מה בדיוק המשמעות של דבר המסם הזה בצורה כמה שיותר חדה ונוקבת, וכל שינים איימו עליו. בשלב השני דווקא שיימם אותו שהכל מאוד מאוד מוגדר, הוא דווקא שמח כל פעם לזהות מימד חדש ומימדים הרבה יותר פנימיים עמוקים שמסתתרים כאן בתוך הדברים האלה. אבל השלב השלישי, הרב אומר, הוא לוקח את האדם לחיזיון שכל נקודה שתתגל מנבלת ובאמת תהיה מקבלת אל כל טוב ונועם, אל כל עוד ותפארת, אל כל חסד וגבורה, אל כל שכל ואורה. אם תשימו לב, תמספרו, יש כאן, נכון, 10 מילים, נכון? טוב, נועם, עוד תפארת, חסד, גבורה, שכל ואורה, אל כל מה שהוא טוב והוא ניסה, כאן בעצם משתלמים כל 10 המדרגות, אני נמצא בנפש ההוגה והחושב. ואני כך אומר, בזהירות, הרב כאן, קודם כל נגיד במילים פשוטות, שהרב אומר שיש שלב שבו המקשיבים בחיזיון לא רק תהליכי התחדשות, מלאים בחיזיון את כפשט המילים כאן, את הדברים הכי ניסיים, את הדברים הכי נשגבים שקיים בתוך המציאות. אפשר לומר, מזהים במציאות את הצד האידיאלי שלה, את הצד הנשגב שבה. עם השלבים הראשונים זה היה עדיין דברים קרובים לאדם, דברים שאדם שמח בזה שהוא יכול להיות הרבה וריאציות, אבל כאן הוא נגע כי יכול תפס את השובק הענב, וזה היה את הצדדים הכי אציליים שיכולים ליצר בנפש. אפשר לכנות את הדבר הזה, כמו שהרב יחנן את זה במשך המאמר, הוא זיהה במפגש שיש לו בכל מיני תופעות מסוימות, זיהה בהם את האידיאלים האלוקיים. אידיאלים אלוקיים, כמו שהרב יתאר במשך המאמר, זה משהו שמצד אחד כולו פונה אל העולם, אל המרחב הסובייקטיבי, אבל הוא פונה אל המרחב הסובייקטיבי במשמעות הזאת שהוא בעצם מעורר את ההתנוצצות של הצד הנשגב שנמצא מעל החיים, כן, אותם צפחיים באמצע שמצאים בין מה שהקדוש ברוך הוא אחוז בלוחות לבין מה שמשה אחוז בלוחות, שזה משהו כזה שהוא מצד אחד כולו אלוקי, אבל הוא כולו אלוקי שפונה לאדם, אז מלך חיזיון הוא כן רואה בו עדיין דברים שהם כביכול קשורים אל מרחב ההתגלות, אבל מרחב ההתגלות שכבר נוגע בנקודות הכי מהותיות, הכי עקרוניות של מה שהוא אומר אל כל מה שהוא טוב והוא ניסה, כן? וזה מה שאמר רב, אז תמצא תמצאות טבעית מהצד היותר עליון לנסות להגדיל תמיד את היחס ונחשבה אל אותו החיזיון שתארב כל כך מביאים לצד העליון ויותר טוב שמכיר בו. אני קצת אסביר את המשפט הזה. אני רמזתי שיש כאן 10 ביטויים ושאתכם ככה רק אולי קצת נמפה אותם, שבעצם הם קשורים, אבל כמו שאנחנו רואים כאן, כתוב כאן חסד, כתוב כאן גבורה, כתוב כאן תפארת, כתוב כאן הוד, כתוב כאן שכל, שהוא קשור בעצם יותר למדרגת הנצח של משה רבנו, כתוב כאן נועם, שזה קשור יותר תמיד אל מדרגת הבינה, וקשור כאן אל טוב, שזה תמיד קשור אל מדרגת היסוד, וכתוב אל משהו והוא ניסה, שזה קשור אל המדרגה שמעל הכל, מדרגת הכתר, אבל כתוב גם אורה, תמיד אצל הרב אורה, זה איך האור משתקף בצורה נקבית בתוך המציאות. אז יש כאן בעצם באמת הקלשון של הרב את כל ה10 ספירות בלי מה שעליהם העולם תלוי, שהם בעצם מעוררים את השורשי כל סדרי ההתגלות של העולם, שבעצם מה שהרבה פעמים זה נקרא קשור לעולם האצילות, שזה עולם כזה שהוא כולו שמות אלוקים, כולו פונה אלינו, אבל כולו שמות, הכוונה מדרגות אלוקיות נשגבות מאוד, ויש איזשהו שלב שבמהלך התנועה של האדם מהשלב השני, ששם הוא היה עסוק הרבה הרבה בהתחדשות בלתי פוסקת, אבל זה עדיין, אני חשוב לומר, השלב השני עדיין יכול להיות היה בעולם של חול. השלב הראשון הוא ודאי עולם של חול, כי הוא מגדיר את הכל לפי הגדרות סובייקטיבית שלו. העולם השני זה עולם של חול, הייתי מכנה אותו, שאדם עובר מהמקום המדעי למקום הספרותי בשלב השני, שאז מלא הוא מסוגל פתאום לראות רובדים במציאות, ומלא לראות הרבה יצירה והרבה הרבה התחדשות במציאות, ואם הוא רואה תופעה מסוימת הוא ישר יודע או מוצאת את ליבו כל יום לזהות בה, להקשיב בה הקשבות יותר גדולות. אבל השלב השלישי יש בו איזושהי בחינה מסוימת כבר של קריאה בשמות, שהוא כבר חי עוד פעם משהו שמאוד מאוד קשור למרחב החיים הגלוי כמו שתי המדרגות הקודמות, אבל כבר זה נושק עם הצד היותר עליון שבחיים, עם נקודת הנשיקה של הדברים אל הצד הנשגב של החיים. אז השלב השלישי הוא כבר ממש כבר פקיעה לעולם אובייקטיבי, כן? אם השלב הראשון היה כולו סובייקטיבי, שלב שני זה קצת יותר התמסרות לחיזיון, אתה מקשיב על זה משהו דינמי, שלב השלישי זה כבר קודש, כן? זה כבר גילויים אלוקיים, אז זה כבר צד אובייקטיבי. ועוד פעם, למרבה המיוחדות שקיים כאן, דווקא הדבר הזה לא מרחיק את האדם מן הסובייקטיביות, אלא מעורר באדם את עומק הסובייקטיביות שלו, כמו שאומר, אז יצא את אמצעות טבעית, מהצד יותר עליון, צריך להגדיל תמיד את היחס שמשווה לאותו חיזיון שתורם כל כך מקבילים אל הצד העליון ויותר טוב שבקרבו. זה מאפשר לאדם לזהות בזכות התהליך הזה את הנשמה שלו. פתאום אני מבין שאני, זה בעצם יש בי חלק אלוק הממל, יש בי זה משהו עמוק. דווקא השלב השלישי, אם השלב השני זיהה באדם את הרצון, השלב השלישי זיהה באדם את הנשמה, זיהה באדם את החלק היותר עליון שקיים מקרבו. אז יש כאן עוד פעם איזשהו מבנה כזה שמציתי לקראתך, לקראתי מצאתני, וככל שאדם יותר קשור לאלוקים, או יותר מקשיב את מה שבאמת מסתתר בתור החיזיון עצמו, אז זה מדובב בעצמו משהו יותר פנימי. בעצם כל מה שאנחנו מדברים עכשיו כאן, כי השלב האפס, השלב האלותי היה כולו אובייקטיבי, השלב הראשוני היה כולו סובייקטיבי, עכשיו אנחנו מדברים בעצם על תהליכים של זיווג, מהשלב השני והלאה, זה תהליכי הפריה שקיים בין שתי הקצוות האלה. אז מלא, כמו כל מה שנולד מזיווג, יש בו גם מהבחינה של הזכר וגם מבחינה של הנקבה, אז ככל שאנחנו יותר מתפתחים בשלבים האלה, אנחנו, כמו שאמרתי, מה שעורר את התהליך, זה יותר שהחיזיון עצמו לא שקט וטובה מאיתנו, ומלא מעורר בנו פקיחות עיניים, וזה מלא מעורר בנו יכולת לזהות בחיזיון עומקים יותר גדולים, אבל בסוף זה חוזר ומראה בנו את עומקים יותר גדולים שלנו. אז אפשר לומר, עברנו מהמבט המדעי למבט הספרותי למבט האמוני, זה בעצם השלב השלישי שעכשיו מתרחש כאן. יש רק להעיר הערה חשובה ומתוקה של עבודת וולנסקי, שמתחילת המאמר היה בצורה ממש ממש מדויקת, תמיד הרב דיבר על תפלדים של המוחשי והשכלי, ותמיד עד עכשיו הרב הקדים את המוחשי לשכלי, נכון? כל אחד בין מוחשי ושכלי. שורה שנייה, אצל כל חש וכל משכיל. אחר כך רגש או מחשבה, ואני מדלג קצת אחר כך חוש ומוחש, שכל ומושכל, ובעצם גם כשאנחנו מתחילים את הפסקה השנייה, אז גם שם אנחנו עדיין מדברים במושגים האלה, ואפילו בתחילת הפסקה שהתחלנו עכשיו, כן, ואם יהיה חיזונו נושא כזה, שכל זה שיהיה ממנו ברגש ובמחשבה, וכו' וכו' וכו', אבל תראו מכאן יש פעם ראשונה שיש מהפך. אז יצא את המציאות, להתמיד את היחס שבין המחשבה והרגש של תוך חיזיון. כן, פעם יחידה מתחילת המאמר, שהרב כאן הקדים את המחשבה אל הרגש. וזה קשור לניסוח שהרב כאן כותב, אז יצא התמצות טבעית מהצד היותר עליון שבתשוקות הנפש. שעוברים אל הקומה השלישית, שהיא בעצם אל קומת הקודש, שמה יש איזשהו צד מסוים שבו האדם צריך, כאילו, כשאתה אומר הקדמת החוש לשכל, זה תמיד יותר בעצם, הקדמת הרגש לשכל, זה הקדמת המקום הפשוט, הספונטני, הסובייקטיבי של האדם, לדרישות מסוים של הקשבה, כמו כל מדרגה שכלית, שהיא בעצם קצת משחררת את האדם מהמרחב הנרקסיסטי, הסובייקטיבי שלו, איזשהו עולם יותר אובייקטיבי. וכאן בעצם יש איזשהו שלב מסוים שבו האדם עצמו מרגיש תביעה להתאמצות. ישר המדגיש, התאמצות טבעית, זה לא התאמצות שחלילה משיבה אותנו אל הסכנה של המחשבה שלא זזה מקומה, של שכל קר כזה שמתנכר אל העולם הסובייקטיבי. וההתאמצות ישר צריכה למדוד את עצמה עד כמה היא טבעית, כי כמו שגם הרב כאן מדגיש, שכל אותם גילויים מקבילים אל כל מה שנמצא בנפש ההוגה והחושב, כן, שיש כאן, אגב כבר אולי המהפכה התחילה, לא, כאן זה עדיין ההוגה והחושב, כן, אבל ההתאמצות היא בעצם באה כי היא טבעית, כי סוף סוף יש הרבה שוטרים כל כך מקבילים לצד אלוהים טוב של קרבו, אז יש כאן איזושהי בחינה שישראל שהקדימו נעשה לנשמע, שקודם כל יש להם איזושהי מכונות של הקשבה, ואחר כך צביעה גם להכיל את זה בקרבם, וודאי שההתאמצות הזאת היא לא באה להבריח אותנו מהמקום הטבעי הזה, אבל יש בה כבר איזשהו, חשוב להבין שבשלב השלישי יש גם איזשהו צד מסוים של כבר קצת יותר התמסרות אל המציאות האובייקטיבית, אבל כמו שאמרתי, במקביל היא ודאי מדובבת, וסופה מתנה היא מדובבת באדם את המפגש שלו עם רבדים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר פנימיים שקיימים בו, שבלעדי התהליך הזה, אולי גם בלעדי ההתאמצות הזאת, לא היה מסוגל אדם לזהות את אותם עומקים. בסדר, זה בעצם הקומה השלישית. אני כבר עכשיו צריך כבר לרגע קצת להסביר מה בכלל המהלך שהולך וקורה כאן, אם אנחנו מקשיבים נכון את התהליכים שהרב כאן בונה, אז זה נראה שבעצם אנחנו דיברנו על שלושת רובדי הנפש. הכוונה שהשלב הראשון היה בניית קומת הנפש, כן, שזה הנפש היא תמיד קשורה לצד היותר גלוי, הכביכול יותר מודע, למרות שזה כולל בתוכו גם את ממדי התת מודע, אבל גם הם סוף סוף נחשבים עדיין מבחינת עולם הקודש כקשורים אל העולם העכשווי של האדם. נפש משון והיא נפש, זה בעצם בפנימיות נפש תמיד קשור אל מדרגת המלכות, אל המדרגה הסובייקטיבית, אלא איך הדבר נוכח בתוך האדם עצמו. ושם טיפסנו מה שקראנו קודם בשפה שעדיין יכולה להיות שפת חול, עולם הרצוני, עולם הספרותי, משהו בחיית האדם, אבל קומת הרוח, שהרוח, כמו שהמדרש אומר במדרש רבא, עולה למעלה ועודת למטה, היא זאת שמבטאת את הצד הדינמי, את הצד שבו כל הזמן יש איזשהו תיווכים סמויים מהנשמה אל הנפש, שעדיין עוד לא קוראים לשמות, אבל הם אלה שקשורים אל כל, כמו שהרב עולת ראייה בשמע ישראל שם, על פי דברי הנפש החיים, אומר שהבחירה החופשית של האדם נמצאת במדרגת הרוח. זה בעצם המקום הזה שהוא בעצם יותר מדרגת העני מאשר מדרגת הנפש, כן? מדרגת הנפש זה הצד הגלוי של האישיות שלו, אבל עומק האישיות שלו לסוגיית הבחירה, הרצון שקשורה לדרגת הרוח, ועכשיו אנחנו עברנו בעצם לקומת הנשמה, שהיא חלק אלוק הממד, שבעצם אדם מזהה בקרבו, זה משהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר מוחלט, שגנוז בעומק החיים שלו. ומכאן אנחנו עוברים אל השלב הבא. ואם עוד, תמצא המחשבה, שאותן נקדות שבקרבה, מצד היותר טוב והיותר עליון, המקבילים אל החיזון הנעלה, שזה לנו דתי סיכום של המדרגה הקודמת, כן? אותם דברים יותר טובים יותר עליונים, שמורים לחיזון הנעלה, זה בדיוק מה שהרב לכאורה תיאר בשלב הקודם. אומר הרב, אינם מצד אחד כל כך קטנים בשיעורם, מועטים בערכם, מול האוצר הטוב שהם מוצאים בחיזיון, עד שהם נראים כאילו הם נדחים וקבועים. בכל מה שיש, נחשב להם לניסה, לגדול, ואדיר ומהיר, נחשב כנגד אותה הורה מתגדלת על ידי החיזיון כעין ואפס. ובכל זה, כשדרובות החיזיון עצמו, אותם מתוסים מתגשים בה, מתגדלות, מתגדרות כל אותן נקודות הטובות במהירות של אוצר הנפש. הוא נותן בכל עת כוח יותר נהדר, וזה שכל יותר גדול, חייב שלא שיהיה יותר מפאר, ומתחיל ועדן אהבה יותר טוב ומרומם. אז התשוקה של התמדת המצב היחוסי והגדלתו מתגברת עד עומק נקודת חפץ לחיים עצמו. כן? השלב הרביעי הרבה יותר ארוך כאן, הרבה יותר נושא בקרבו תהליך קצת יותר סמוי, אבל יש בו משהו שם גם שבמבט הפשוט הוא חורג מגבולות המבנה היפה והנעים שתארנו עד עכשיו, שעד עכשיו אמרנו, כמה שתתמסר יותר לאובייקט, אתה תהיה יותר סובייקט, כמה שתלך יותר עם ההקשבה שלך למקומות היותר גדולים, זה ידובב בך, את הצד הרצוני שבך, את הצד הניסה שבך. כאן, יש כאן איזושהי נקודה מטלטלת בשלב הרביעי. אני חייב גם אולי רק לדייק, כפי שאנחנו מתחילים אותם, הביטוי כאן, ואם עוד תמצא המחשבה. זה נראה שהשלב הרביעי, כביכול מבחינת עם איזה אובייקט הוא מתעסק, זה אותו אובייקט של המדרגה השלישית, זה לא אובייקט חדש, או זה לא רובד חדש. להתייחסות על אותו רובד, אבל פתאום רואים את אותו רובד ממבט אחר, מאיזשהו צורת הסתכלות אחרת. כי הרב כאן מתאר איזשהו תהליך מאוד, בקריאה הפשוטה של הדברים, מאוד שובר, שכל הדברים שבשלב השלישי כל כך הנשמה התרגש, האדם מתרגש לזהות בו את הדברים הנשגבים, את הדברים הנישאים, את החלק עולם כמל שקיים בו, את כל אותם האידיאלים אלוקיים שגנוזים בתוך האדם, שקבורת את ההקבלה שלהם במדרגות תוכליות גבוהות מאוד, שאליהם הוא מתמסר ואליהם הוא שייך, אבל פתאום הוא רואה שהם כשגה בתיארה, שהם כל כך קטנים משיעורם מול האוצר הטוב שרוצים בחיזיון, עד שנראים כאילו הם נידחים וטבועים. מתעורר באדם פתאום כמיה אל להשתבה בגובה דמלכה. אדם פתאום מתעורר לכמיה לאטמות עצמה. אם כל שם קודם זה היה איזשהו צד שם של התקדמות שלהם לקראת האובייקט, אבל עדיין במרחב שלו מזהה רובדים חדשים, מזהה אידיאלים מסיים, פתאום אדם עכשיו כאן בשלב הרביעי נפגש עם האובייקט עצמו, לא יודע אם נפגש או קמיה לאובייקט עצמו. קמיה למה שכולו קמיה כלך השיב. יש לו פתאום איזשהו קמיה למשהו כל כך אבסולוטי, כל כך מוחלט, שכלפיו כל הגילויים עם כל היופי שבהם, עם כל ההדר שבהם, עם כל הנשגבות שבהם, שמדברים על הרבה אידיאלים של גילוי של שם בעולם, אבל הם כלך השיב ביחס לצד המוחלט הזה, ואז הם נראים כאילו הם נידחים וקבועים. הם בעצם איבדו את כל חינם, את כל יופיים. וכל מה שיהיה נחשב להם לניסה, לגדול ואדיר ומהיר, כאילו בשלב הקודם, פתאום עכשיו נחשב כנראה אותה הורה מתגדלת על החיזיון כעין ואפס. כן, ומלא יש כאן איזשהו צד מסוים שבעצם, קודם כל אני אומר, הוא מוחק לכאורה לגמרי את כל עולם הסובייקטיבי, ולא באיזשהו תהליך התקדמותי רגיל שראינו עד עכשיו, אלא גם הדברים הכי ניסיים, הכי נשגבים שלהם אדם מגיע, ומכיוון ש התגנב או חדר לתוך רצונותיו איזשהו כמיהה למשהו לעילה ולעילה מכל ברכתה ושירתה, למשהו מעל לכל יכול של הגדרה, אז הכל הופך לו תפרורי, הכל הופך להיות לכאורה נתון חיים מעיניו במקום החריף שבו הוא נמצא. יש איזשהו צד, כמו שאמרתי, שהשלב המסוים הזה כאן הוא לכאורה התבטלות מוחלטת במציאות האובייקטיבית, וזה בעצם כביכול ממש שיבה אל הילדותיות. אפשר אולי לומר, לפני שנבין מה בכלל מתרחש כאן, וישר עצרנו לפי המשפט המאוד חשוב, ובכל זה מצד הרומת החיזון עצמו, שם מתרסים מפגשים במתגדלות, ומדלות כל אותן הטובות והמהירות שבאוצר הנפש. לא נוכל את כוח יותר נהדר, וזו שכל יותר גדול, חייב שאולי שיותר מפואר מתרחב, כן, הרב אומר שבאותה מידה שהכמיהה אל המקור הכל מחקה את הכל, הרב אומר דווקא היא זאתי שבצבילת האדם בא, היא זאתי שלקחה את כל המושגים כולם והחייתה אותם מחדש, כי מצד רומות החזון שגנוז בתוך אותם דברים, אז הוא נותן לכל אותם גילויים, נותן להם עכשיו עומק חדש, נותן להם חיות חדשה, מחיה בהם את הצד הנשגב, אני אומר אין סופי, אני אולי מקטין, אולי אפילו אין ראשיתי, איזושהי התנצצות של יקר החיזיון שמסותר בתוך אותם דברים. אז בעצם כל הטלטלה הזה שהאדם הזה עבר היא טלטלה שבסוף שבר בנתה את האדם, כי היה איזשהו, נאמר, איזשהו צד מסוים שבשלב הקודם הוא היה יכול להתמכר לגילויים האלוקיים, לאידיאלים האלוקיים, ולזהות בהם את הקדוש ברוך הוא בעצמו. ודווקא הטלטלה הזאת שיבשה אותו, שרוקנה אותו, אבל בסוף סבר הוא ממשיך להיות קשור, להיות דבק בכל, אז היא זאת שנותנת לו לראות את אותם אידיאלים, לראות אותם במשמעות עמוקה יותר, בפנים חדשות שבאו לכאן, וכל מיני להדעת בהם את מקור הכל שגנוז בהם. אפשר אולי לומר, אם תיארנו בסוף המסקה הקודמת, שיש איזה תנועה עיגולית כזאת, נכון? שאדם בא מהסובייקט, לאט מצרה מילדותיות, לאט לאט בונה סובייקט ועובר את הכל עד שהוא חוזר אל אותה נקודה של אובייקטיביות כמו בילדות, אבל במקום הרבה יותר בוגר שלה. אולי אנחנו נמצאים כאן עכשיו בנקודת בדיוק עברנו 180 מעלות מתוך המעגל הזה, אנחנו עכשיו כבר מתחילים לבנות את השיבה לאובייקטיביות שהייתה כבר בתקופת הילדות, אבל לשוב אליה עכשיו ממקום שכבר יש איזשהו קיילים שיספגו אותה, כי בסופו של דבר יקרת החיזון תלוי בעצם עניינו, ובזה תתאים מחשבה יותר בוגרת למחשבה יותר ילדותית. בוודאי שבצורה עמוקה פנימית מה שנותן את הזיו לכל המציאות כולה זה רק כי יש כאן איזשהו הקדוש הוא בעצמו, מה שעומד ביסוד הכל הוא זה שמונח שם. אז יש איזשהו שלב שבו האדם בנה ופיתח את הסובייקט שלו מקומה לקומה, מהעולם ההגדרתי הנפשי לעולם המתחדש הרצוני הרוחני אל העולם הנשמתי שלו. אבל עכשיו אדם מגיע למקום שכבר קמע להחיות את הכל מתוך מה שעומד ביסוד הכל, כן, ובזה אני מבקר את ההוצאות הישנות להוצאות החדשות, כי הוצאות הישנות זה בדיוק מעבר מעמוד א' לעמוד ב', כאילו בדיוק במילה אנדחים וקבועים, ויש כאן בדיוק מתחילים דף חדש, עוברים לצורת חשיבה חדשה, עוברים את הצד השני של המתרס, וזה מה שהדגשתי מקודם, זה אותם מחשבות, עוד מעט אנחנו את האידיאלים אלוקיים, שזה בעצם מצוות התורה, שזה כל ה... מהו רחום ואתה רחום, אנחנו לעולם לא נעזוב, אבל מה שעכשיו התהליך יהיה, הוא תהליך שיביע אותם במקום יותר עמוק, יותר גבוה, שכלפי חוץ גם, כמו שהרב מוסר רביך אומר, אנחנו נשתמש באותה מילים, זה לא יהיה מילים אחרים, אבל ההבדל יהיה איזה, עד כמה הצד של ליבה לפומה לוגלי, עד כמה הצד הפנימי, עד כמה הצד שחווה את העצמות גנוז בתוך אותם דברים. אני בשפה הפנימית, אנחנו בעצם עוברים עכשיו מקומת הנשמה לקומת החיה. קומת החיה היא נקראת תמיד המקיפים, כן, הנפש רוח נשמה, זה תמיד האורות הפנימיים, מה ששזור בתוך האדם עצמו. החיה והיחידה הם אורות המקיפים שנוגעים ואינם נוגעים, כרוח החיה באופנים, איזושהי תנועה עמוקה עליונה יותר שהיא זאת שמתאינה את כל סדרי החיים חדש. וחלק מבניית קומת החיה מצריך טלטלות רוחניות אצל האדם, עולמות רוחניים שהוא היה מאוד מאוד צבע מהם, מאוד מאוד מלא מהם, רב בהם תזרת הכל, יש איזשהו שלב שבו, ואני כבר עכשיו מצטער, שגם מקורות שבע, אין כאן את אורות הקודש ראש ג' בקובץ א', מה דרך?
הדף שלנו
יותר הרבה. הדף שלנו יותר הרבה, נכון. מה דרך?
עמוד
ראש ג' ב-6? ב-6 מעולה. אז טבחנו. איפה זה 6? אשריך שאתה אוכל, כאילו. יש לי אבל. אז אני קודם כל אשריך 7, כמו כי... הנה 6 מעולה, 6 יש לי, תודה. כן, בסדר. אז תסתכלו. כאן הרב בונה, בעצם מתאר איך עולם מוכני לבנה. אנחנו בעצם מאוד מחדדים שיש כאן איזשהו חלק בשלב מסוים, יש שלב שהעולם המוכני של האדם הוא לא משתנה במילים, הוא משתנה יותר במנגינה הפנימית שגנוזה בתוך אותם מילים, ויותר עד כמה הקדוש הוא נוכח באותך אותם דברים. הדבר הזה מצריך הרבה פעמים איזשהו שלב של בנייה והתפרקות, כביכול בנייה והתפרקות, כדי שכל האמירות שאותם אדם אמר לא יישארו בתוך סיסמאות, אלא יהיו רטובות בחיים אינסופיים. אז יש שלב מסוים שבו בכוונה יש איזושהי תחושה שהכל לא מבטא, והכל חלקי, והכל אפילו אפסי, ואחד המקום הגדול, אבל זה מה שמורר את הצימאון, לאחוז את המילים האלה ממקומות יותר גבוהים, ואולי יכול להיות שכל הסיבה שבהתחלה אדם התלהם מתוך אותם אידיאלים, זה לא כי הוא היה שטחי, אלא כי במפגש הראשוני עם המילים, הוא נפגש עם מה שמאחורי המילים. אז לכן מה שכל כך מילא אותו, שהוא שמע הרבה הרבה דברים נשגבים וגדולים, זה היה לא המילים, אלא האלוקות שהסתתרה בתוכם. אבל שנשאר אחר כך רק מילים, אז הכל מתרוקן, ועד מילה יש באדם איזשהו כמיה לבנות את הכל, לחדש את הכל במקום יותר עמוק. זה מה שאני כותב באורות הקודש עמוד ראש ג', יש עיצבון שבא מאושר רוחני. הכיצד? מתגברות עלינו הופעות, חזיונות וחזיונות באים נגד עינינו רוחניים, מביטים אנו בספרים, בספרים היותר קדושים, היותר נשגבים, ונותן חיים, אופקים, מהווים מכוחם המקורים ברוחנו פנימה, מעיינות רבים. כן, זה מעורר בנו הרבה שמחה, הרבה הרבה חדווה, שאנחנו נפגשים עם כל מיני ספרים קדושים, ומחשבות גדולות, והופעות אלוקיות גדולות שאיתם נפגשים. אבל הרב אומר, ועד יש תהליך מטלטל. ועל כל חיזיון נולד אימיון פנימי. מאיכן כל זה בא? ראשית החזון, ואותו, מאיכן הוא נמשך? והנשמה מצטערת בעיצבונה על שמחת עושרה. והעיצבון הזה מעדן את הרוח, מחדד את השכל, מוטיב את הלשת של החיים מוכנים. הרב כאן מתאר שכמו שהרב אמר בהתחלה, יש איזה משבר כביכול עיצבון, שזה תכונה של התרוקנות. כן, עצבות הייתה מצורה להתרוקנות, אבל דיברנו פעם בעבר, שאצל הרב יש הבדל בין המילה עצבות לעיצבון, שעצבות היא כן הדמסבותה, היא הדבר הכי שלילי, אבל עיצבון זה אחד הדברים הכי נשגבים שקשורים לסדרי עבודת השם, שהם יוצרים גם תחושה כבכל של ריקנות, בדיוק מעצבות, אבל זה מעורר כמיעה למשהו יותר גדול. זה מקום כזה שכמו שהרב מאבחן את העיצבון, עיצבון בא מאושר רוחני. סיבת המשבר היא בגלל שאני יותר מדי התמלאתי, ובגלל שיותר מדי העולם המוכני שלי נהיה עשיר, נהיה מלא, נהיה צפו בהרבה מילים שדיברו אותו, אז בשלב מסוים זה כבר הופך להיות קצת איזה משהו כזה שהוא יותר מדי סובייקטיבי, יותר מדי מואר, אדם מרגיש יותר מדי עשיר, אז הוא כמו עשיר שלא שמח בחלקו, כי הוא בעצם מרגיש שכל זה איננו שווה לי, אז הרב אומר דווקא אדרבה, ואולי בזכות שאדם כל כך... התעשר מבחינה מוכנית, הוא פתאום מרגיש שזה בכלל לא הסיפור, שהסיפור נמצא במקום אחר. זה מה שהרב אומר, דווקא המפגש עם הרבה עולמות רוחניים בשלב מסוים מעורר איזשהו תמיהה, מאיכן כל זה בא, ואיפה, מה הוודאות הפנימית שגנוזה בתוך הדבר הזה. זה יכול במבט הפשוט להיראות ככפירה, כספקנות, כאילו לעורר שאלות על דברים אלה, אבל בצורה עמוקה פנימית, זה בעצם כמו שדיברנו בעבר על יובל אולי, כן, הרב הזכיר את זה בהמשך, כולי ואולי, שבעצם דווקא הספק הוא מראה, כמו שאמרנו, כל ספק מראה שאדם לא מסתפק. לכן אם אדם לא מסתפק במועט, אז בא לו ספק, כן? שאולי מה שכלפי חוץ הוא מלא, ממלא את עצמו באספקה מלאה, אבל לא מרגיש, זה לא מספיק לי, דווקא זה מה שמעורר בו ספקות, וזה בעצם לוקח את האדם למקום יותר גדול. והנשמה מצלת בתבונה על שמחת אושרה. וכן, כאילו, היא קצת עצובה, למה אני כל כך שמחה? מה אני כל כך מתלהבת בכל הדברים האלה? היצבון הזה מעדן תאור אחד יצריך ומתאים את אלה של לחם וחנים. ועידות מקוריות, מוקרות של מקוריות, והקשבות רבות ערך, דעות וחוות נולדות, ראיתם עכשיו, זה בא לידי ביטוי בצורה של מקוריות, של הקשבות, אין אולי, המילים שבסוף תאמר יהיו את אותם מילים, אבל ההקשבה תהיה הקשבה אחרת לגמרי, הביטויים יהיו ביטויים אחרים לגמרי, והן באות עם תעודות ודעותן מלאות את הנשמה למקום עליון. ואו, סוף סוף, אז הנה, הגענו כבר לפסגת המדרגה הרביעית, והנה, נעטנו את נפשנו בוודאות הפנימית שחיית הכל. הישר רב מרגיע או לא מרגיע אותנו, אומר, במקום העליון, והשאלה עוד פעם מחדש, על הוודאות החדשות, השירות היותר עליונה, שאותה הופעתי בכליל הודעה, בפעת שמחתה, הוכח והשאלה, בין מי זה האלם, אם ראוי לבוא בקהל, זאת אומרת, הרב אומר, מכיוון, שלא נצפה שהתשובות החדשות שניתנו, הם אלה שירצו אותנו. כי כל תשובה, הגדלות שבה, כי היא עוררה התנוצצות של המקור הכל, של האור הלוקי שבין תורת הדברים האלה. אבל זה שהתנסחה בתוך תשובה, זה כבר גוב הסיבה למשבר שיהיה עוד שבועיים מהדברים האלה שעכשיו מאוד ממלאים אותי, אבל בשלב יותר עמוק, עוד פעם תבוא השאלה ותשאל, בין מי זה האלם? בואו למחקרי חוזר ונור. אני מבקש לדבר בקשר מוצאים. אני יודע לך שמתעשת עמוק, עמוק משמע. בעל כושר פעולה, דחיפה חזקה להשפיע. ולהכתיב את החיים של חוג רחב. מה מפעמת עד עלייה חדשה? שעל ידע הכל נשכח. כל העושר העבר, גל וחלב, יצורים מעולם יותר עליון באים. מעביר דחי, טהור, רענן, מאורות זורחים. בסוף שלא פעולה מעולם. על דבר העבר, אין זיכרון, עובר עתים מלבב. ואני מדלג עוד צעד, והנה רוח ריקר בא, מכניס עצבון חדש. ולשמחה עליונה. ואולם תוקן, אשר לא סופר להם, ראו, אשר לא שמו התבננו. אם אתם מבינים, המדרגה הרביעית היא כבר מדרגה שיש בה, היא אינסופית. היא מדרגה כזאת שחדשים לבקרים, כל הזמן יש בה מילוי חדש, ועוד פעם כמיהה וספקות חדשים, ותביעה לוודאות יותר עמוקה, שתחיה אותה במקום יותר גדול, וזה בעצם כל מיני יהיה בבחינה של רצו בשוב. כי בעצם המדרגה הרביעית, אני קודם כל מתאר אותה, עוד לא תיארתי מה היא בונה כל כך בסובייקטיביות, אבל קודם כל באובייקטיביות היא בעצם מתארת לאדם שעיקר האירוע זה לא מה שנספק בתוך הלב, אלא עיקר האירוע הוא מה שראוי להיות משוער, מה שרק נודע בשערים בעלה, מה שבעצם אפשר רק להירמז אליו, הוא בעצם הצד העמוק הפנימי שמחיה את הדבר המסם הזה, אז מלא זה כבר תנועה כזאת של אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, זה אותה מדרגת החיה שמחיה את כל הדברים האלה. יחלנו פחת את הזמנים רגע, אני רק אולי רק דרך הדברים אני רוצה לראות את מה שאתה אומר כאן בפניקס פי א', שהוא מקור מאוד מפורסם, הוא נמצא בצימון לכל חי. אתם זוכרים שבצימון לכל חי רק משחזר אורות עמוד קופיוטט, הרב שם התחיל עם אותם אנשים שחיים רק את גילוי החיים, ואז יש להם סתירות פנימיות, והטירוף הכלי מתחיל לנענע אותם, כי הם חיים עולם מאוד שטחי. אז הרב אומר, יש כאלה שלכן הם מבינים שמקום הלכותנו רק באלוקים, אז הם הולכים ומתגעגעים רק אל העין, אל המשהו המופשט, אבל בעין לא יכולה הנפש להיות מלאה, כן? ולכן הרב כי בכל בפשט הפסקה שמה, כל בהתחלה על אותם אנשים שטחיים שחיים רק את גילוי החיים, אבל הרב גם מזהיר מאותם דרך החמים היפים שמתחסים רק על העצמות, ובסוף הרב אומר וצריכים לראות את הדרך איך נחסים לו תקלין דרך השער של הלכות המתגלה בעולם, וזה כבכל כי הרב אומר אנחנו צריכים להיות מתלמידי הרב קוק ולהתייחס לאידיאלים אלוקיים ולא ללכת לא לקצות של התפיסה החילונית שחי רק כגושי החיים ולא לאותם את הדרך הכי מייפים שבלבנו כבר מדמיינים איך הם נראים שקשורים אל הכמיהה רק אל העצמות, כי בעין לא יכולה לב שלמלות. אבל האמת חייבת להאמיר. הפסקה בזירונים נלקחה מכמה פסקות של הרב, ואחד מהפסקות המקורים שהרב כתב את הדברים, זה פנקס פי א', פנקס A, פסקה A, שם הרב מתחיל את הפסקה מהמדרגה השנייה הזאת שאנחנו תמיד כועסים עליה, שהיא כאלה שלא למדו תורת הרב קוק והם מנסים לחפש את העין ואפס. אני בכוונה קורא זה כאן, כי נעל שכאן הרב ממש מתאר את המדרגה הרביעית. כשהנשמה הוא מה לאור יותר בעיר. אינם שם את האור הנמצא מהצדק, גם מעשים יותר טובים. לא את האור שנמצאת, באמת אפילו מלדים יותר ברורים, לא אפילו זה עושה פוארים. הרב כאן ממש לא מתאר את זה כביקורת, אלא זה בדיוק חלק מההתבגרות של האדם אל המדרגה הרביעית, שיש כמיהה למשהו יותר עליון, אז כל הגילויים, ההופעים, איך שמתגלים בצורה של שפה, הם פתאום הופכים להיות חברים מאוד. אז מתנבא לעולם בעיניה, היא כל כך מתרחבת בקרבה, אני כבר אומר, זה כל המדרגה, כן, קשורה לרחובות הנהר, שתחבות גדולה מאוד, עד שעולם כולו, עם כל רשמתו אותו גם יחד, כל גם החברים האחרונים, נדמה לה לבי הקטע, והבירו נעשה למחניק, שב תראו, הרב כאן עכשיו באורות, באורות, יש רק כמה פסקאות כאלה שמדברים, מה קורה אתם לך מי שמתנהגים, נו נו נו, לא כמו שצריך, אבל סוף הפסקה, בעמוד הבא, יש את המילים האלה כאן, אצל הרב זה בא ברצף אחד, וכשתביעת האורה, באה עד הנקודה יותר גבוהה, שהוא תאור אותה מקודם, עד מתחיל ציור שפע אור גדול מהמאור הרגנוש שיש בגלל פנימה. זאת רב נהיה לה שהכל שאיב עומקור יותר עליון, שהם כולם, כל שהם אינם כי הם גילויים, שהם נהיה לנו כנצוצות פרטיים, אבל שהם לעצמם הם כולם חטיבה אחת, התגלות אחת, שבה גלוי כל אור וכו' וכו', שבמילה אני מדלג, זה המשפט החשוב, השפע זורם בכל הטוב, המשפט שאור שמיע את עליונותו, המקטין בין את העולם החומר וכו' וכו' לדוב טבעותו, אותו שפע עצמו, מחדש אליה את כל העולמים, אותו דבר ש... כאילו שבקריאה פשוטה נראה לנו וואו, למה האדם הזה הלך אחרי הכמיהה לעצמות? הרב אומר, אותו תהליך, אם תחכה בסבלנות, תן לו לנסות את תורת עצמו, הוא יחדש אל את כל העולמים, יכול לצורם שם צורה חדשה, וכו' וכו', ואז הכל הולך ומתאגד ונצרר בצרור החיים. אז בעצם יש כאן איזשהו מבט שאולי, אני אומר בזהירות, יכול להיות שהרב בספר אורות חשב שרוב הקוראים שם הם במעבר מהמדרגה השנייה למדרגה השלישית, או בכלל תקועים עדיין בתסבוכי המדרגה הילדותית, אז הרב שם ערב את הדברים בצורה כזאת שבא מאוד מאוד לחזק את השלב הזה שנקרא אידיאלים אלוקיים. אבל מצד האמת, אחרי שאדם בנה את האידיאלים אלוקיים, חלק מתהליכי הבנייה של אדם זה שהוא חייב להיות קמיה למדרגה יותר עליונה. אבל מצד שני, אחרי שהוא בנה בקרבו את המדרגה של האידיאלים אלוקיים, אז גם היא לא תשכח מליבו, ואז יהיה הידעות פנימי בין כל התנועות האלה, שהוא זה שיורר תנועת חיים גדולה ושלמה. אנחנו לא תכננתי שזה ייקח כל כך הרבה זמן, אני צריך קצת להפסיק, אבל רק אנחנו פעם באה נשלים את המהלך, טוב, זה יקרה.